פתאום יבואו הגעגועים. בסייעתא דשמיא, תקשור עם בנימין, ירושלים, י"ג טבת, תשע"ח. אני מאוד עצוב. יש איזה שקט שמפריע לי מאוד מאוד. הרעש בעולם קצת נרגע, אמנם שמחה וססון באיראן, ויש איומים מפה ומשם, ומתחת לרדאר, כולם מתכוננים למלחמה, אבל שקט. וגם פה בארץ ישראל, שקט. נכון, נפלו שלושה טילים בדרום, פוצצו איזה בניין, אבל יחד עם זה, שקט. והשקט הכי קשה לי, זה השקט שפתאום כל החרדים שנלחמו נגד הגיוס נעלמו. שקט, שקט, שקט. אין הפגנות גדולות, הכל שקט. הכל שקט. נכון, היום בזיכרון מוישה יש איזו אספה, אבל בסך הכל שקט. וזה מפריע לי מאוד מאוד, וכאילו, מה, שכחנו? המצב בארץ כל כך קשה. החילונים מנסים לגמור את היהדות, רצח בדם קר. הם בטוחים שברגע שיעשו את זה, הם יהיו השולטים, ושהם יוכלו לעשות כל מה שהם רוצים, לחלל שבת, לעשות מה שרוצים. והם מנסים כל יום, ברדיו, באינטרנט, בכל מיני מקומות, לצייר את החרדים כאויבים. התמונות שהם מציירים במילים שלהם את החרדי, זה מזכיר לי את הקריקטורות של הנוצרים, איך שהם ציירו את היהודים. הם שכחו שהם כאילו יהודים, אבל לא, הם עדיין רוצים להיות מדינה כמו כל המדינות. הם לא רוצים לתת לנו לחיות כיהודים שומרי מצוות. מה פתאום, לתגור בשבת? כל יהודי יכול וצריך להנות מן השבת כפי שהוא רוצה, חס ושלום, ולא איך שהתורה מצווה. הם לא תפסו את האמת. אחרי כל כך הרבה שנים, מאדם הראשון ועד היום, מאברהם אבינו ועד היום, לא תפסו שזה לא ילך, שהקדוש ברוך הוא הכל יכול, הוא הבורא של העולם כולו, עם כל מה שיש בו, עם כל הכוכבים, עם כל מה שיש בכל הקיום. הוא ברא את כל המציאות שקיימת בכלל, והם רוצים להילחם נגדו, כמו אותו הטיפש שקראו לו נמרוד, עם עוד הרבה טיפשים כמוהו, אנשים שהיו בטוחים שהכוח שלהם חס ושלום יותר מהקדוש ברוך הוא, והם כולם נפלו ונעלמו. והדור הזה מלא עמלקים, מלא מכל הרשעים שחיו אי פעם. ויש לנו אוסף לא קטן מהרשעים האלה פה בארץ ישראל ובתוך מה שהם קוראים מדינת ישראל. אבל זה לא יעזור להם כלום, הם לא יוכלו לנצח את הקדוש ברוך הוא. ואפילו אם יהיו רק 10 יהודים, גברים, מניין, להילחם נגדם, זה יהיה מספיק. זה יהיה מספיק בשביל לגמור אותם לנצח. אבל הם לא מבינים את זה. הם בטוחים שהם יכולים לשרוד ולהפוך את המקום הזה למרכז לעבודה זרה. הם בטוחים שאפשר לבנות על הקבר של דוד המלך ועל הר הבית מקדש לעבודה זרה, חס ושלום. אבל זה מה שהם רוצים לעשות. ימח שמם וזכרם. אבל מה שעומד להיות, דיברנו כבר, יהיו זמנים מאוד קשים, מאוד מפחידים. אני כל הזמן אומר ליהודים, לא לפחד, זה לא יעזור לפחד. רק להידבק להשם עוד יותר חזק, אבל לא לפחד, לא לפחד. אבל מה שיהיה כן, זה שהזמנים יהיו קשים ביותר. והיהודים האמיתיים לא יצטרכו לחפש אותם, ולא יצטרכו להעביר אותם בכל מיני ניסיונות, בכדי שנראה מי הם, כי פתאום השם ישלח לעולם הזה געגועים, וזה יהיה רק לנשמות היהודיות. רק הם יקבלו את הגעגועים האלה. יהיו להם געגועים חזקים ביותר, להגיע קרוב מאוד מאוד לאמת, לקדוש ברוך הוא. והגעגועים האלה לא ירגעו עד שנגיע לבית המקדש, ואז זה יישאר איתנו. וככה תהיה הבחירה האחרונה. הבירור האחרון יהיה בלי בחירה, לא תהיה אפשרות בחירה. כל יהודי לא תהיה לו ברירה איך להילחם נגד זה. כל יהודי זה יתפוס אותו מהראש עד אצבעות הרגליים, בתוך הלב שלו, בתוך הקישקס המעיים שלו, בתוך הראש שלו. הוא לא יוכל להילחם נגד זה. יהיו לו געגועים לאמת, געגועים לצניעות, געגועים לכל מה שטוב, לכל מה שכתוב בתורה. הוא יבכה, הוא יבכה שהוא כל כך מחפש את האמת, הוא כל כך לא ידע מה לעשות עם עצמו, עם התשוקה להגיע רק לאמת. ואז יגיע משיח, ונראה בעיניים את האמת, ואז יקרו כל מיני דברים שכתובים בנבואות, ואנחנו נגיע לגאולה השלמה בעזרת השם. כל עם ישראל, כולם, ילדים ונשים וגברים, אבל זה לא יהיה הרבה, לא הרבה. זה יהיה משהו דומה למספר של האנשים שיצאו ממצרים. והרבה ייעלמו, הרבה כביכול יהודים, ייעלמו כמו במצרים במכת החושך. כל יהודי, כל יהודי אמיתי, שיש לו נשמה של יהודי אמיתי, יש בתוך הנשמה הזו אהבה בלתי בעלת גבול, אהבה לקדוש ברוך הוא ולתורה. והשם יפעיל את זה חזק, ואז אף אחד לא יוכל לעצור את עם ישראל. הרשעים ייעלמו, והאהבה תישאר. מעט גויים שנחשבים טובים יישארו, אבל עם ישראל יהיה שלם. כולנו נולדים עם הרגש הזה. לפעמים מוצאים את זה גם אצל יהודי שהוא רחוק. כשהוא רואה יהודי חרדי או ילד חרדי עם פאות, עם ציצית, לב, הוא אפילו גם לא יודע למה, אבל זה תופס לו את הלב וזה מתחיל את הגעגועים. זה מפעיל את הגעגועים שיש בלב. הגעגועים האלה, שכל הקשר עם העבודה זרה לסוגיה כמעט גמר את זה, כאילו, אבל זה אף פעם לא נגמר. רק צריך איזו שלהבת, איזה אור פתאומי, בכדי להדליק שוב את הניצוץ הזה, וזה מה שיקרה. וכך השם יציל כל יהודי. יש שאלות? שאלה. אמרת בעבר שהרחוקים יהיה להם מאוד קשה להגיע לאמת, אבל כעת אנו שומעים שזה יגיע אליהם באופן אוטומטי. תשובה. יהודים שהם לא דתיים לא יהיה להם קשה, זה פשוט יהיה קצת עם כאבים, כי הם לא יבינו מה זה. הגעגועים האלה ליהודי שהוא שומר מצוות הם הנאה גדולה, אבל בשביל מי שהוא לא רגיל לקיום מצוות, הם מרגישים איזו הנאה, אבל הם לא יודעים על מה להלביש את זה, מאיפה זה צריך להיות, מה זה צריך להיות. זה יהיה בלבול בשבילם, אבל זה ימשוך אותם. השם ימשוך אותם עם הגעגועים האלה. הגעגועים להיות שלם, להיות אחד עם הקדוש ברוך הוא. שאלה, איזה שלב יקרה? תשובה, בשלב הסופי של גוג ומגוג בערך אז, אולי זה יגיע בשלבים מכדי להוציא, למשוך את כל היהודים. שאלה, מה תפקידם של הגעגועים? האם זה חלק של עשיית הדשמיה, לעזור ליהודים לצאת מן הבלבול? תשובה, הגעגועים האלה זה הלב היהודי שתמיד קשור לקדוש ברוך הוא. זה לא לב, זה מעבר ללב. הגעגועים זה הדבקות של היהודי לקדוש ברוך הוא, שהחילונים כבר לא מרגישים את זה בכלל. רק משהו מיוחד מדליק את זה לעתים, ואז הם מרגישים את זה. מרגישים שהם רוצים לחפש בית כנסת, הוא רוצה להיות חלק מזה. הרבה מהם נשואים לגויים, וזה פתאום קורה להם. אז איך הם יכולים לרוץ ולברוח מזה? הם לא יכולים לברוח מזה. הגעגועים האלה, להיות אחד עם השם, להיות מתחת כנפיו כביכול, זה משהו שכל יהודי יש לו את זה, ורק ליהודים יש את זה. לגויים אין את זה. אפילו הגויים הטובים, אין להם את זה. זה רק הבנים והבנות של הקדוש ברוך הוא, שהם עם ישראל. העם שהשם בחר להיות העם, עם הידיעה, העם שלו. האם אף פעם לא הרגשת געגועים, משיכה חזקה על התורה שאתה לומד? האם אתה לא מרגיש אחד עם התורה שאתה לומד? אתה בעל תשובה, בטח שהרגשת את זה. וזה הדבר הכי חזק והכי חשוב שיש ליהודי. בגלל זה גם כן הנשמה שלו נצחית. היא לא יכולה למות, היא רק יכולה לפשוט צורה ולקבל צורה אחרת. אבל לא למות, אין כזה דבר. שאלה, הגעגועים האלה, למה השם ישלח אותם דווקא בשלב ההוא, מה התפקיד שלהם? תשובה, אני אמרתי, להביא את היהודים בחזרה לתורה ולמצוות ולקדוש ברוך הוא. שאלה, ואלה שבין כך קרובים הם להשם, מה יהיו בשבילם הגעגועים האלה? תשובה, יש יהודים שבטוחים שהם קרובים לקדוש ברוך הוא, יושבים ולומדים וזה, אבל תאמינו לי, הגעגועים לקדוש ברוך הוא לא הרבה מרגישים. לשבת ולהתבודד, להתבודד עם הקדוש ברוך הוא. איך מוצאים את הקשר? צריכים להתגעגע אליו. צריכים לאהוב אותו. צריכים לחכות להיות לידו כביכול. להיות אחד איתו ולהרגיש שהוא שמה. אלו הם הגעגועים. בן אדם שיש לו אבא ואמא שהוא אוהב, הוא נוסע לאיזה מקום, יש לו געגועים מאוד חזקים לראות אותם, הוא מרגיש לא טוב שהוא כל כך רחוק. הוא יכול לבכות מתוך הרגשה שהוא בודד, שהוא רחוק מכל אלה שאוהבים אותו ושהוא אוהב אותם. אבל כשהוא בא הביתה, הוא כל כך שמח. הגעגועים פשוט נהפכים לאהבה. אהבה שאי אפשר, אי אפשר לשבור את זה, אי אפשר למחוק את זה. זה משהו עד הסוף. שאלה, האם ניתן לומר שהגעגועים המיוחדים האלה זה יהיה אות וסימן ליהודים שעומדים להיפגש עם הקדוש ברוך הוא, כמו שלפני שנפגשים עם מי שמתגעגעים אליו, הגעגועים מתחזקים יותר ויותר? תשובה, כן, אבל זה לא סתם אהבה, זה להיות עם השם, לא סתם אהבה. זה לא אהבה כמו שמרגישים בן אדם לזולתו או בין בני זוג. זה הרבה יותר חזק, הרבה יותר עם משמעות, הרבה יותר קרוב לאמת. הרב, האם אתה מבין מה שאני מתכוון? תשובה, זה פשוט. כתוב בפיוט ידיד נפש, משוך עבדך על רצונך. מבקשים כל כך הרבה, פתח להם נועם ורצון לפתוח שערי רצונך, אז הנה סוף סוף זה מגיע. בנימין אומר, בדיוק, בדיוק. בן אדם שהוא מרגיש שהגאולה כמעט פה, הוא מרגיש את השכינה ואוהב את השכינה. אוהב את השכינה. הוא רוצה להיות קרוב לשכינה, עם הכל הכל. זו האהבה הכי גדולה בשבילו, יותר מאשר עם בן זוג, יותר מאשר הילדים, יותר מכל דבר, רק להיות אחד עם השם. זה געגועים של מי שחש שהוא רחוק מזה, מכיוון שאנחנו בגלות. ומה לעשות? הגלות עושה מחיצה, הפרדה בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, ואנחנו רוצים להגיע קרוב, לחבק אותו, להרגיש אותו כביכול. אבל בלי זה, אם לא נגיע לזה, אנחנו יתומים, אנחנו מסכנים, אנחנו חייבים את האהבה הזאת, כי האהבה הזאת זו אהבה, אין אהבה אחרת באמת, יש כאילו אהבה. בין בני אדם, אפילו בעל ואישה, כשאחד מסתלק מן העולם, בסדר, השני מתחתן עוד פעם, אולי זה כואב, אולי זה כואב יותר, אבל להיות עם המחיצה, שלא יכולים לעבור את המחיצה המפרידה הזאת, בינינו ובין הקדוש ברוך הוא, זה הכאב הכי גדול. וזה גורם לגעגועים, לגעגועים שאפשר להשתגע מהגעגועים האלה. ובדיוק כמו שהרב אמר, זה נמצא בתוך כל כך הרבה שירים וכל כך הרבה מקומות, מזמורי התהילים, זה שהנשמה שלנו תתחבר שוב לקדוש ברוך הוא. שאלה, בשבוע שעבר הגעתי להבנה מהו העניין של הקרבת קורבן. כשהקורבן נשרף כולו ועולה להשם. סיפר לי מישהו שהוא עבר רגשות כאלו חזקים של אהבה והשתוקקות אל השם. הוא חשב, הוא הרגיש שהוא כל כך צמא לקרבת השם, שהוא ממש משתוקק להתעדות, להתבטל, להתחבר כליל אל השם יתברך. ולפי מה שהוא סיפר, הבנתי, אני, שזה בעצם המהות של עניין הקרבת הקורבן, בדיוק. כשהקורבן עולה על המזבח, הוא מתבטל לגמרי לשם יתברך. תשובה, זה בדיוק זה. ומי שלא הרגיש את האהבה הזו, הוא צריך לעבוד כדי להגיע לזה. אבל ברגע שמרגישים את זה, זה פשוט בולע את הבן אדם, את כל כולו, בשביל הקדוש ברוך הוא. שאלה. אפשר לתת לזה גם דוגמה מדבר ידוע. זה כתוב בספרים הקדושים, גם יש אנשים שהעידו על כך, הם מתו מוות קליני, אפילו אנשים שרחוקים מהשם. הם כולם סיפרו שהם ראו, הם הרגישו את האור של אהבת השם יתברך, כי לא יראני האדם וחי, כתוב, אבל בשעת המוות חשים את זה. הם הרגישו כזו אהבה שבחיים לא הייתה להם כזו הרגשה נפלאה בעולם הזה. הם אפילו כל כך רצו להישאר שם בעולם ההוא. זו העוצמה האדירה של אהבת השם אלינו. אז ברגע שהקדוש ברוך הוא יפתח את המחסום וישחרר קצת את האהבה העצורה והחסומה, האהבה הזאת שהוא עוצר אותה מלהקרין אלינו, ברגע שהוא קצת ישחרר את החסימה, הוא יאפשר לאהבה הזאת להקרין אלינו, אז נרגיש כזו אהבה שזה יהיה פשוט ביטול הבחירה. בנימין עונה, נכון, זהו הבירור האחרון. אנחנו רואים שישנם הפגנות ורואים שיש כל מיני דברים שעושים בירור בין הטובים והרעים. הכנסת רוצה לעשות כל מיני דברים נגד הדת, נגד הדינים שלנו, נגד התורה שלנו, אבל כל זה זה סוג של בירור שטחי. אבל מה שאנחנו מדברים זהו הבירור. הבירור האחרון והסופי זה מה שזה הגעגועים. שאלה, אבל איך זה יהיה בירור אם זה בעצם מתנה מאת השם? אז איפה הניסיון כאן? תשובה, זה בירור בגלל שאחרים לא יהיה להם את זה. רק היהודים האמיתיים. הוא ישלוף את היהודים האמיתיים עם האהבה הזו, עם מי שירגיש את זה. שאלה, אז כשזה יגיע, כל האחרים לא יבינו. השם ייתן ליהודים שלו איתות, והם כל כך יימשכו אחריו, ירוצו אחריו, ואחרים ישאלו, מה מושך אתכם? לא יבינו את זה. תשובה, נכון, הרב, אתה מבין. שאלה, הם ישאלו, מה אתם משתגעים? מה קורה לכם? אבל בעצם, תמיד הם חשבו שאנחנו משוגעים. תשובה, העיקר הוא שהשם לא יחשוב שאנחנו משוגעים. שאלה, התבקשתי לשאול על ידי אחד המאזינים שלנו, הרבה פעמים דיברתם על קרוב, קרוב מאוד, בעתיד הקרוב. האם תוכלו לתת מועד מוגדר כדי שאנשים יוכלו להבין בדיוק באיזה תאריך מדובר? הוא רוצה לדעת בדיוק. תשובה, מאוד יפה שהוא רוצה לדעת, אבל אני לא יכול לתת לו בדיוק מדויק. לא רק זה, כל אלה שעשו כל מיני חשבונות, פנף חשבון לא יתקיים בדיוק. זאת אומרת שאולי השם שינה את הדברים. אבל תסתכלו על מה שקורה בעולם ותגידו לי אם העולם יכול להמשיך ככה. אי אפשר להאמין שזה ייקח עוד הרבה זמן. אין ארץ שלא מתכוננים בה למלחמה. מתי היה כזה דבר? כך היה לפני מלחמת העולם הראשונה ולפני מלחמת העולם השנייה, ועכשיו זה לקראת מלחמת עולם שלישית. אין ארץ שלא מתכוננת למלחמה. יש שמועה שאומרים עכשיו שרוסיה מתכננת איזה בליץ, התקפה מהירה וחזקה ביותר, להשתלט על כל אירופה. שאלה, אחת התופעות החדשות והמעניינות, שבתוך כל הארצות הערביות יש מהפכות פנימיות מדהימות, לבנון, ירדן, סעודיה, וכעת איראן, חוץ ממה שקורה בסוריה, עיראק, מצרים וכו', כל הארצות הערביות, אין מקום שקט. תשובה, נכון, זה כל העולם. אז מה אתם חושבים שזה ימשיך? זה לא ימשיך, זה ייגמר. זה על סף התפוצצות. ואם זה על סף התפוצצות, אז זה אומר שהכוכב קרוב. שאלה בנימין, האם לדעתך, מיד בסיומו של תקשור זה, עלינו להיכנס לסופרמרקט, לקנות מוצרי אוכל, שתייה, נרות וכדומה, להתכונן למלחמה? תשובה, אני הייתי מציע. שאלה, כתוב בספרים שעשרת השבטים יבואו ויעזרו לעם ישראל בעת צרתם הגדולה? תשובה, אני לא יודע, אבל אני סבור שזה לא יהיה עכשיו. זה יהיה לקראת הסוף. שאלה, האסיר רובושקין שהשתחרר, איזו התפרצות של שמחה הייתה בקרב הציבור היהודי? מה זה אומר? תשובה, רובושקין זה יהודי טוב, תמיד הוא היה יהודי טוב. הוא יהודי רציני, יודע ללמוד, איש עסקים. הם לקחו אותו והעמידו אותו שם באמריקה למשפט. זה היה משפט לא הוגן, אנטישמי לגמרי, על כך שהוא החזיק עובדים זרים. אבל כולם עשו זאת. היו גם גויים שעשו את זה ולא הלכו לבית סוהר. נתנו לו 28 שנים. ככה זה אמור היה להיות באותו זמן, אחר כך זה השתנה ל-27 שנים. זה היה פשוט וברור שהבסיס של זה היה אך ורק אנטישמיות. וזה עבר בשלום, ולא יכלו לעשות כלום, אבל לקח 8 שנים ו8 ימים עד שהקדוש ברוך הוא שחרר אותו. שאלה, ומהו המסר בשבילנו? תשובה, זה כמו מיני גאולה. גם הוא לא היה מוכן לצאת, פתאום באו, אמרו לו צא. הוא תפס את מה שיכול היה לתפוס ורץ החוצה. סיפרו שזה היה בדיוק כשהוא נטל את הידיים לסעודת חנוכה. פתאום באו ואמרו לו, תסתלק מפה, זה לא המקום שלך. ואז כל בורו פארק, כל מקום שהוא הלך, גם בלובביץ', גם בסאטמר, רקדו איתו, סמכו איתו. אפילו שהם לא כל כך תמיד אוהבים אחד את השני. אבל כולם שמחו, היו שבחו משמחה. למה? כי הם ראו את זה כסימן מאת השם, שהגאולה השלמה תבוא בעתיד הקרוב. שאלה, היה עכשיו צום עשרה בטבת. השנה יותר מבכל שנה התפרסמו דבריו של החתם סופר, שבידי שנה בעשרה בטבת יושבים בית דין של מעלה לשפוט האם השנה ייבנה בית המקדש, ואכן תבוא הגאולה אם לא. בשנה הזאת הייתה התעוררות עצומה לדברים האלה, כי אנשים מרגישים שמשהו קורה, שצריך להתכונן למשהו גדול. תשובה, בוודאי, בוודאי, כולם באמריקה מדברים, החרדים מתחילים, מתחילים, אי אפשר להגיד כולם, יש עוד אלה שסתומים עם הגשמיות, אבל יש כאלה שמתחילים לראות ולהבין שהעולם מתמוטט, שהשקר מתפורר, והם מפחדים. עכשיו שמענו שגם מפחדים שם לצאת לרחוב, יש ממש פחד מערבים לצאת החוצה לרחוב. שאלה, איפה? תשובה, באמריקה, בניו יורק, יש מלא ערבים שם, ומפחדים מהם. שאלה, גם בברלין, בגרמניה, יש מקרים מדהים. תשובה, באירופה ישנה אנטישמיות מעל ומעבר. זה ממש מתחיל כמו שזה התחיל בגרמניה לפני מלחמת העולם השנייה. מדינה כזאת לא ראינו הרבה מאוד זמן. ולאו דווקא מתוך המאגרים לאירופה, מארצות ערב. לא, זה האירופאים עצמם. שאלה, המוגלה הזו שפורצת עכשיו, האנטישמיות הזאת, נועדה אולי להביא את היהודים הנה לפני שתפרוץ המלחמה, בכדי שיהיו מוגנים פה, בארץ ישראל. תשובה, זה בשביל כל יהודי אמיתי עם לב יהודי, שיתגעגע, שיתפוס מה שקורה, שיבין טוב מה קורה, ושיקחו את הפקלח, את החבילות שלהם ויברחו. לא לדאוג, אל תחששו, לא יישארו כאן ציונים שרוצים להפוך את זה למשהו גוי. היהודים יגיעו לפה, וזה יהיה משהו יהודי, יהודי אמיתי, קרוב להשם. שאלה, אז למה הרבנים לא אומרים שהתכוננו כבר לעלות לארץ? מי שקרה ככל. תשובה, ולמה לא אמרו לפני מלחמת העולם השנייה? שאלה, זו הייתה גזרה. תשובה, וגם עכשיו זה ברור. שאלה, מה דעתך לתפילות שהיו? העצרות שהתקיימו ביום עשרה בטבת, האם זה פתח שערים בשמיים? היו רבנים מכל החוגים והעדות באחדות נפלאה? תשובה, ממש ממש, זה מאוד מאוד חשוב. אלה שבאו לתפילות, אלה שהתפללו חזק חזק בשביל הגאולה, לא לדאוג. הם בוודאי בוודאי יהודים אמיתיים. זה מאוד חשוב, ואלו הם יהודים. והלוואי שכל עם ישראל יהיה באחדות כזאת, אז השם היה מקצר לנו בהרבה את הגלות המר הזה. זה הכל מוסיף לנו זכויות. שאלה, מה התכוונת שמציירים את היהודים בצורה זוועתית כמו בגרמניה? איפה זה קורה? האם זה ברחבי העולם או בארץ ישראל? תשובה, בארץ ישראל, וחוץ ממה שקורה בעולם. בעולם בוודאי שישנה כזו, יש כזה סוג של אנטישמיות, כולל ציורי קריקטורות, בטח. אבל פה בארץ, שלא נדע ושלא נשמע רדיו, אבל ברדיו הם מתארים את החרדים בצורה שם ישמור. כי הם רוצים להיפטר מכל היהודים האמיתיים פה בארץ. הם רוצים להפוך את זה פה לעבודה זרה, את כל ארץ ישראל, חס ושלום. שאלה, הערב רב, עם הסדר העולמי החדש, הם השולטים פה, מנצלים את התרדמה הכללית, נכנסים ומשתלטים פה, משנים בלי סוף את הכל. כמו שאמרת פעם, אנחנו נקום יום אחד בבוקר ונגלה שהכל השתנה. תשובה, זה כבר קורה. שאלה, שמעתי על ראש הממשלה של קנדה בתקופת מלחמת העולם השנייה, קינג, שהוא היה מאנשי התעשייה של רוקפלר. הוא תמך בהיטלר בשנים הראשונות של שלטונו. תשובה, סליחה, זה לא רק הוא, זה גם רוטשילד, גם ונדרבילט, גם רוקפלר, כולם תמכו כספית בהיטלר. שאלה, הייתי בכותל המערבי ביום עשרה בטבת, הזדעזעתי. הוציאו שם את המחיצה הישנה שתמיד הפרידה בין עזרת הגברים לעזרת הנשים, במחיצה החדשה ששמו במקומה, לא זו בלבד שחלק ממנה הוא קצת שקוף, זה גם עשוי חתיכות חתיכות, ובין כל חתיכה וחתיכה יש רווח גדול, ומי שמסתכל רואה את הנשים. ממש מעורר פלצות. אז איך זה שכולם שותקים? תשובה, נכון, איפה היהודים? היהודים שותקים. זה השקט שדיברתי עליו. אבל עוד מעט, עוד מעט השם לא יהיה בשוך את הילדים האמיתיים שלו. את אלו שנאמנים איתו, ואלה האחרים, יעלמו יחד עם המחיצה שלהם. שאלה, שומעים עדויות על אנשים רבים מימין ומשמאל, שנופלים להשכלת האקדמיות. מכל החוגים, חסידים, ליטאים, גברים ונשים, המונים, מזעזע. תשובה, למה באמריקה נשים הולכות לאוניברסיטה, יושבות יחד עם גברים אחרים? למה? זה מה שהם רוצים לעשות. והחילונים לא אומרים, טוב, אתם צריכים לאפשר לנו, החילונים, לנסוע בשבת. אז ניתן לכם, היהודים החרדים, לחיות חיים של חרדים. לא, זה לא, זה נגד החוק. שאלה, אבל איך זה שאנשים כל כך סתומים, לא מבינים דברים כה בסיסיים של יהדות? תשובה, זה לא שהם לא מבינים, הם כן מבינים, אבל הם רוצים את העולם של העגל הזהב. הם לא רוצים לשבת בבית ולטפל בילדים שלהם. הם רוצים את העולם עם כל התאוות שלו. שאלה, בזמן האחרון שמענו על הרבה ילדים ותינוקות שמסתלקים לא עלינו. תשובה, השם פשוט מזהיר אותנו. הוא לוקח את הילדים שלא נדע, כי הילדים זה מה שאנחנו אוהבים הכי הרבה, ובזה אולי אנחנו נשים לב. על הילדים זה כואב יותר מאשר על המבוגרים. זה עושה לנו כאב שאי אפשר להתפטר מזה. אבל גם זה לא מזיז. אף אחד, אולי בודדים. שאלה, וגם בעניין גיוס הבנות, ממש מתחילים בפועל לעשות כל מיני תקנות של לצמצם את הפטורים של הבנות הדתיות. נלחמים לקחת עוד ועוד בנות דתיות אל תוך התינופת של הצבא. מנסים אפילו אצל החרדיות. תשובה, בגלל זה צריך להיות סוף עכשיו. בגלל זה חייבת להיות מלחמה. אין משהו אחר שיעצור את כל זה. צריך להיות משהו בשביל לעצור את הכל. שאלה, אך הפעם זה יהיה שונה. אני מניח שהפצצות יהיו הרבה יותר אפקטיביות במלחמה הזו. מספיק שתחנת החשמל מופגזת, יש חושך, אין טלפונים, אין חשמל, אין מחשבים ואין כלום. תשובה, אנחנו לא צריכים לדמיין שום דבר. הקדוש ברוך הוא יש לו את הדרכים שלו שאי אפשר לחלום את זה. כתוב בזוהר שארץ ישראל תראה כמו תיבת נוח. היא תצוף על המים. אז מה זה אומר? איך זה יכול לצוף על המים? אבל לא רוצים לדעת. כי הזוהר זה לא מספיק בשבילם, זה לא מספיק מקור חזק עבורם. שאלה, אני מבין שהקרחונים נמסים הרבה יותר בכתבים, ולכן הימים גויים. תשובה, נכון, מזג האוויר מאוד משונה וקר, אם שומעים את מי שנמצא ברדיו, בטלוויזיה או באינטרנט, שם הם אומרים, או, זה כלום, זה תמיד קורה, זה שקר, 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 כל העולם הולך להתפוצץ. שאלה, הצחוק עם ההכשר של הפאות, גילו שזה כלום, אין שום אפשרות פיקוח לבדוק את זה, שזה לא עבודה זרה. זה מסתם משהו כזה לצד ידי חובה. תשובה, טוב, אבל בכל אופן יש נשים שמורידות את הפאות ושורפות אותן. לא כולן, כי רוצות להיות חלק של החברה הזו, החברה של חבושות הפאות. אז הם לא יעשו את זה, הן לא תשרפנו את הפאות, כי לא חשוב להם הקדוש ברוך הוא, יותר חשוב להם אחר מה שיגידו. וההכשר לא יכול להיות הכשר. כי כל התעשייה של הפאות זה על ידי המאפיה. בעיקר המאפיה הרוסית. הם כן לוקחים שיער מן הנשים שלהם, שיער רוסי. אבל השיער שעושה את הצורה של הפאה זה האודי. ואז אין שום בן אדם שיכול לשלוח לשם משגיח. כי אם הוא יגיד שזה לא בסדר, אז הם פשוט יהרגו אותו. אבל לא רק זה. איך אישה יכולה לחלום כשמסתכלת במראה והיא לובשת פאה ארוכה, מטולטלת, עם איפור ועם סמלה לא צנועה, עם גרביונים שקופות? איך היא יכולה לחשוב שהיא צנועה? איך היא יכולה לחשוב שהיא ככה יכולה להיכנס לגן עדן? היא צריכה להיות מאוד טיפשה או רשאית. שאלה, באותה מידה אני שואל, אברך שגדל על הספר הקדוש מסילת ישרים, שכותב לבן אדם, תבדוק כי כל כולה צריכה בדיקה. והם רואים מה קורה פה, אז איפה הזהירות? איפה הסומרה? איפה כל התורה שלהם בשעת מבחן? למה לא משתמשים בזה בשביל להבין שזה שקר? תשובה, כבר אמרו הגדולים בדורות הקודמים שבדור הזה לפני משיח יהיו רבנים כמו סומסומים, וזה יש לנו, זה מה שיש לנו. וכל הסומסומים הם אלו ששולטים. שאלה, לפיד עולה מאוד בסקרים, אבל מצד שני אני יותר מודאג מהמפלגות החרדיות מאשר במפלגה יש עתיד של לפיד. תשובה, לא לדאוג, הוא ייעלם כמו שהוא עולה, כך הוא ייעלם. במפלגות החרדיות הם השיא של הכנסת, השיא של החברים בכנסת, הם הכי הכי חזקים בכנסת, זה ממש מקום בשבילם, ושמה הם יישארו. שאלה, גילו שהעסקנים החרדים הבכירים, כל אלה שעומדים בנקודות מאוד מאוד חזקות בעסקנות החרדית, הם עוברים מסלולי לימוד של הרפורמים, שמממנים אותם בקורסים והדרכות איך לעשות לחרדים רפורמה ושינוי, להיות סוכני שינוי בשביל להפוך את הציבור החרדי כולו משהו עם תרבות אחרת, שונה ממה שהם היו. תשובה, מה אני אגיד? זה פשוט מראה לנו מי יהודי ומי לא. הם בוודאי לא יהודים. אין להם בכלל לא את השכל ולא את הלב ולא את המבנה של יהודי עם הגעגועים לאמת. שאלה, גם אומרים שבצבא אי אפשר להתקדם שם. מי שלא עובר דרך המוסדות של הקרנות שלהם עם כל הקשרים שלהם. תשובה, זה הכל שייך לסדר העולמי החדש. שאלה, היום זה היום האחרון של שנת הנוצרים, 2017. תשובה, זה לא של הנוצרים. אמנם הנוצרים משתמשים בלוח הזה, אבל זה של הטיפשים. השיקורים המטומטמים, איזו טיפשות לעמוד בטיימס סקוור, לחכות לאיזה בלון שנופל בקור, קור כלבים יש שם עכשיו, והם שם עומדים בשלג ובקרח כמו גלמים, ומחכים שאיזה כדור נופל עד למטה, להגיד יא, 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 ולהשתכר. שאלה, בגמרא במסכת עבודה זרה, מוזכרים החגאות שלהם, חגים של עובדי עבודה זרה. תשובה, רוב הנצרות מבוססת על עבודה זרה. העבודה זרה שהייתה להם, לפני שנהיו כביכול נוצרים, ורוב הדברים שהם עושים בכל התקסים שלהם בנצרות, זה לקוח ישירות מתקסים של עבודה זרה, כמו העץ של חג המולד, והגרביים עם המתנות מעל האח, וכל הדמויות המטומטמות שלהם, שזה ממש ממש סמל של עבודה זרה. שאלה, כתוב במדרש, שבשנה שמלך המשיח בא, מלך פרס מתגרה במלך הערבי, וזה ממש קורה עכשיו. היה בזמן האחרון אפילו איזה טיל שירו מתימן לכיוון שלהם לסעודיה. תשובה, הנבואה כבר מתקיימה, אין מה לומר, אין שום ספק, נבואה זו כבר התקיימה. שאלה, ומה דעתך להפגנות שהיו נגד השלטון באיראן? תשובה, אני לא יודע מה להגיד על זה, אבל זה עוד דבר שקורה, עוד דבר של אי שקט. שאלה, הדברים מעניינים ומיוחדים מתרחשים, דברים שלא קרו כדוגמתם, לפחות לא בחמישים השנה האחרונות. האם כל המאומות שקורות כעת בכל הארצות, האם זה קשור לסדר העולמי החדש? תשובה, הכל 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 שייך, הכל הכל שייך. תבינו שהסדר העולמי החדש או האילומינטי, הם בטוחים שהם שולטים על כל העולם בדיוק כמו נמרוד. הוא בנה את המגדל והגיע עד לעננים. הם היו בטוחים שכבר יכולים לזרוק חיצים לתוך הענן עד לקדוש ברוך הוא חס ושלום. איזה טיפשים. זה כך גם אלה שעכשיו. הם חושבים שהקדוש ברוך הוא ייתן להם לקלקל את העולם שלו, שהוא ברא, שהוא ייתן הסכמה שבשתיקה על זה. אבל השם הוא שהביא אותם, את כל הרשעים הכי גדולים, בחזרה לעולם הזה. עכשיו. ועכשיו הוא יגמור את כולם. שאלה, האם הם יגיעו כל כך גבוה? תשובה, הם לא יגיעו אפילו לעננים. שאלה, כעת רוצים להגיע למאדים, לשלוח לשם חללית מאוישת. תשובה, השם ישלח אותם, אבל לא למאדים. שאלה, אנחנו פה עושים איזו השתדלות קטנה למטה עם התפילות והמחאות, אבל מחכים שהשם יאיר כבר את התעוררות מלמעלה, שיאיר את האהבה. תשובה בדיוק, היהודים צריכים לעשות את רצון השם, וזהו רצון השם. שאלה, בעניין השבת, נראה שכאן בארץ יש מלחמה מיוחדת וקשה ביותר. תשובה, תמיד יש את המלחמה על השבת, אפילו בין היהודים ישנה מלחמה אחד עם השני על השבת, אבל זה יעלם גם כן, כי לא יהיו בכלל חילונים פה. החלק של הרשעים שביניהם שעובדים להפריע יותר את השבת לא יהיו פה. רק קצת סבלנות, השם ייקח אותם, ובינתיים אנחנו צריכים להילחם נגדם ונגד החילוניות שלהם שמנסה להרוס את היהדות, חס ושלום. מי שאמיתי באמת עלול להתעייף ולהרים ידיים, אבל אסור להרים ידיים, צריכים להמשיך, אבל זה לא יעצור את זה. השם הוא שיעצור את זה. שוב אני אומר, השם הוא יעצור את זה. הוא ייקח את כל הרשעים האלה, הוא יטפל בהם, והיהודים ירוצו, ירוצו לקדוש ברוך הוא, ילדים ששבים הביתה. עד כאן המסר של בנימין, פתאום יבואו הגעגועים. גיליון מספר 295.